אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכם, מאזינות ומאזינים. במשל החתונה שעורך המלך בפרק כ"ב שבבשורה על פי מתי, משווה ישוע את מלכות השמיים לחתונה שעורך מלך מלכי המלכים בין בנו היקר לקלתו. ישוע מספר לנו שההכנות לחתונה הסתיימו. ההיסטוריה מתארת איך שולח האל הזמנות לכל אחת ואחד מאיתנו, ומקווה שנאמץ את ההזמנה ונתכונן לקראת החתונה, כי שמחה גדולה תהיה בשמיים, והוא רוצה לראות כל אחת ואחד מאיתנו בין החוגגים. בחלק הראשון של המשל תיאר ישוע איך שלח המלך הזמנות למנהיגי העם, אולם אלה דחו את ההזמנה בתירוצים שונים. חלקם אף התנגד באופן אקטיבי לשליחים שנשאו את ההזמנה. אז החליט המלך על שני דרכי פעולה עיקריות. לנקום באלה שפגעו בשליחים, ולהפנות את ההזמנה לכל מי שירצה לקבל אותה. בפסוק 10 שבפרק כ"ב, בשורה על פי מתי, אנו קוראים, יצאו העבדים ההם אל הדרכים, ואספו את כל מי שמצאו, גם רעים וגם טובים, ונתמלא עולם החתונה המסובים. לאחר שניבא את חורבנה של ירושלים, עובר ישוע לנבא את הפצת הבשורה בקרב עמי הארץ, העניים המרודים, החולים והגויים למיניהם. גם בשלב זה של ההיסטוריה תהיה קהילת המאמינים, שהיא הכנסייה הנוצרית, תערובת של טובים ורעים, אותם יברר לעצמו האל באחרית הימים. רמז לכך שלא עלינו מוטלת המשימה לברר בין הטובים והרעים, ועלינו להשאיר את הבירור לאלוהים. עלינו לשמור על קהילת המאמינים בפני אנשים שמנסים להרוס אותם מבפנים, אבל יותר מזה אין אנו יכולים לעשות. המשיח מצווה אותנו ללכת אל כל הגויים ולהכריז את הבשורה לכל הבריאה. מי שמאמין ונטבל, יבשע. במשך הדורות יצאו השליחים והכריזו את בשורת הישועה של אלוהי ישראל בזכות מותו של ישוע המשיח על הצלב. אנשים רבים מכל הגויים, האומות והלשונות, נספחו אל אלוהי ישראל ואל משיחו. כשבא המלך לראות את המסובים, ראה שם איש שאינו לבוש בגדי חתונה. אמר אליו, חבר, איך באת לכאן בלי בגדי חתונה? הלא החריש. זהו תיאור אלגורי של המשפט האחרון. לאחר תחיית המתים, כאשר נעלה כולנו להתייצב בפני המלך, יהיו כאלה שיראו את החתונה שנערכת לקדושים, וינסו להצטרף אליהם במחשבה שגם הם מוזמנים לחתונה. יהיו כאלה שלא הסתכלו אפילו לכיוון ההוא, משום שהם ידעו שמקומם אינו בין הקדושים, אבל יהיו כאלה שיחשבו שהם מוזמנים, ועל אלה מדבר ישוע באלגוריה החריפה הזו. איזו רגע נורא יהיה הרגע שבו ידפוק שליחו של האל על שכמו של אחד האורחים וישאל אותו, מה אתה עושה כאן? מדוע באת בלי הבגד המתאים? בספר ההתגלות נאמר, נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד, כי באה חתונת השה, ואשתו הכינה עצמה. וניתן לה ללבוש בוץ טהור וצח, כי הבוץ הוא צדקות הקדושים. הבוץ הוא אריג דק ומשובח, עשוי מפשטן, שהשתמשו בו הרבה בימי קדם. ולבוש החתונה מסמל בכתובים את הצדק, הצדקה והמעשים הטובים שבהם מאתר האל את המאמין בחייו. בד פשטן דק ולבן מסמל את התואר והצדקה שבהם מלביש האל את המאמין כדברי הנביא ישעיה. סוס אסיס בה אדוני, תגל נפשי באלוהי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעתני. כחתן יכהן פאר, וכקלה תעדה חיליה. בגדי הישועה הם סמל הצדקה שמעניק האל למאמין בזכות הקורבן של ישוע המשיח. לאותה חתונה יוכל האורח להיכנס רק בבגדי הישועה, ולא יוכל להביא איתו את החליפות היקרות או השמלות המהודרות שצבר במלתחתו במשך חייו. ברגע ההוא יוסרו המסכות, ומה שישאר לאדם תהיה הישועה שבה הלביש אותו האל בחייו. מי שיבוא לחתונה כשהוא לבוש בבגדי הצדק שתפר לעצמו במשך חייו, במעשה הצדקה שעשה, במחשבה לצבור לעצמו קרדיט בשמיים, יבחך שהוא עירום וחסר כל. ונהי כתמי כולנו, וחבגת עדים כל צדקותינו. המפוארים בבגדי הצדקה שלנו, במעשים הטובים שבאמצעותם אנו מקווים לזכות בישועת אלוהינו, הנם בעיניו כבגדיה המוכתמים והטמאים של אישה בנידותה. אמר המלך למשורתים, קישרו את ידיו ורגליו, והשליחוהו אל החושך החיצון. שם יהיו הללה וחרוק השיניים. הן רבים הקרויים ומעטים הנבחרים. כמה נורא יהיה הרגע שבו יושלח הרשע אל החושך החיצון לאחר שטעם מטעם החתונה ובמחיצתם של הקדושים. יש כאן אזהרה חמורה לכל מי שמנסה לטעום מטעמו של גן העדן באמצעים בלתי כשרים. מה נורא הוא הרגע שבו נזרק האדם בחזרה לקרקע המציאות, לאחר שזלזל בה וחילל אותה בחטאיו. האדם יכול להיכנס אל הקודש רק בבגדים מתאימים. יכול ניסיון לחדור אליו בבגדים בלתי מתאימים ייחשף. ויחשב פגיעה בכבודו של המלך. שתיקתו של האורח הבלתי רצוי משמע שאין לו שום תירוץ והוא מודה באשמה. ישוע כבר תיאר בפנינו בפרק י' ג' את המלאכים שיצאו ויבדילו את הרשעים מבין הצדיקים, ישליחו אותם אל תנור האש, שם יהיו ההללה וחרוק השיניים. לכן עובר מתי לדבר על משרתים שהם המלאכים. המשרתים נבדלים מהעבדים, שעליהם דיבר מתי עד כה במשל. העבדים הם השליחים השונים ששולח האל כדי לבשר על מלכות השמיים, והמשרתים הם המלאכים שיוציאו לפועל את גזר דינו של האל, כמו במשלים על העשבים השוטים והדגים הפסולים. קשירת הידיים והרגליים משמעה שלילת היכולת להגיב ולעשות משהו נגד משפט האלוהים. ישנו במסורת חז"ל סיפור על המלאך רפאל שמצווה על ידי האל לקשור את ידיו ורגליו של עזאזל ולהשליך אותו לחושך. ולפי סיפור אחר בספר אחרית הימים לאברהם, עזאזל מאבד את בגדיו השמימיים, אותם יקבל במקומו אברהם אבינו. יש דמיון בין הגורל של עזאזל לגורל של האיש שניסה להסתנן לחתונה, אבל הסיפורים שונים בכך שעזאזל כבר גר בשמיים לפני שנזרק משם בבושת פנים. בפסוק שמסיים את המשל, מסכם ישוע את האמת הפשוטה שמסתתרת מאחורי המשל. רבים נקראים למלכות, אבל רק מעטים יגיעו לשם בסופו של דבר. דוגמה בולטת לכך הוא יהודה איש קריות, שנקרא להיות שליח, אבל נדחה בסופו של דבר. לסיכומו של משל החתונה, נאמר שהוא ממשיך את שני המשלים הקודמים בשני נקודות עיקריות. הוויכוח עם מנהיגי היהודים נמשך, והביקורת של ישוע כלפי הממסד הדתי נעשה גלוי ובוטה יותר. כמו כן מודגש הרעיון של העברת האחריות למלכות מבני ישראל אל הגויים, ומכאן האוניברסליות של הבשורה. אבל יש בקטע גם משהו חדש. בסיומו של המשל, מפנה ישוע את תשומת הלב מאלו שמראש התנגדו לבשורה, לכאלה שהצטרפו אל המאמינים והיו חלק מהקהילה. וכאן מתגלה דאגתו של מתי לחילת המאמינים. מצד אחד משימים הכתובים ביקורת כלפי הבלתי מאמינים, ולביקורת הזו מצרפים את הדוקטרינה של הבחירה במאמינים. כפי שסיכם ישוע את המשל בפסוק 14, הן רבים הקרואים ומעטים הנבחרים. הדחייה של הבלתי מאמינים מצד אחד, והבחירה במאמינים מצד שני, מציבה אתגר בפני המאמינים שיכולים לטפח שעננות ויישוב דעת. שלילה של האויב וזלזול בו באה בדרך כלל בצירוף של תפיחה עצמית על השכם, והרעיון של עם סגולה יכול להוביל לרגשי עליונות. הרעיון של הבחירה הוא חלק מתוכנית האלוהים, אבל אם לא נדע להסתכל על כל התמונה ולסייג את הביקורת שלנו, נוכל ליפול לחטא הגאווה ולטפח רגשי בוז בלתי מוצדקים כלפי אלה ששונים מאיתנו. אי אפשר לאמץ רק חלק מהתוכנית של האל ולהתעלם מחלקים שעיניים נראים לנו. האל מדבר על הענבה, על עניי הרוח ומצניעי הלכת. ואלה אינם יכולים לקרוא את המשל על החתונה ולהרגיש שמחה לעד על זעם האלוהים כלפי האורח הבלתי רצוי. להפך, הם חייבים לשאול את עצמם אם חלילה הם עצמם לבושים בבגד הלא נכון, אם הם עצמם לא בין הקרואים הרבים שידחו בסופו של דבר, חס וחלילה. ובנוסף לכך, המאמין חייב לדאוג לאלה שעדיין לא האמינו ולא לזלזל בהם חלילה. משפט האלוהים יבוא על אנשים מחוץ לקהילת המאמינים ועל אלה שבתוכה במידה שווה. אדרבה, מחבר האיגרת הראשונה לפטרוס, כתב שהמשפט מתחיל עם קהילת המאמינים, שהרי עת להתחיל את המשפט מבית האלוהים, ואם מאיתנו יתחיל, מה תהיה אחרית האנשים שאינם נשמעים לבשורת האלוהים? האם את ואתה ואני נקבל את בגדי החתונה? כעת זה תלוי בנו. אלוהים שלח לכולנו את ההזמנה, יש לו מספיק מקום ומספיק בגדים לכל מי שיבוא, אם יסכים לבוא אל המלך בתנאים שהציב. אתה, מי שסיים ישוע את המשל, שבו חזר על האשמותיו כלפי מנהיגי העם, וניבא שחורבן יבוא על ירושלים, ושהאל החליט לפנות בשלב זה אל הגויים, הכהנים והסופרים מתרעמים על המשל, על הגדולה שנטל הנגר הגלילי לעצמו. והם רוצים לאסור אותו, אבל כאמור מתייראים מפני העם, על כן מניחים לו ללכת לדרכו. אם הוא טוען שהוא המשיח, ודאי יפעל לשחרר את עם ישראל משעבודם של הרומאים והאדומים, ודבר זה נוגע לא רק לפרושים, אלא גם להורדוסיים, תומכי הורדוס האדומי. הללו, כמו רוב היהודים, רצו להשתחרר מעול הרומאים, אבל להבדיל מהשאר, הם ראו בהורדוס את בעל הברית, שיכול להביא לעצמאות מדינית. נוצר מצב שבו גם הפרושים וגם ההורדוסיים ראו בישוע מקור פוטנציאלי למרידה במלכות, וכל קבוצה ניסתה מסיבה אחרת לתפוס אותו בדיברו כדי להרחיק ממנו את לבבות ההמונים ולהביא נגדו הוכחות לפני הרשויות שיביאו בסופו של דבר למעצרו ולהעמדתו לדין. כך יימשכו הניסיונות של נציגי הקבוצות השונות להכשילו בדיבורו ולמצוא עילה להרשיעו בדין. בתחילה יבואו הפרושים וחסידי בית הורדוס, אחר כך הצדוקים, אחר כך עוד חכם פרושי, ובסוף עוד קבוצה של פרושים. סך הכל מצטיירת תמונה שלילית של מנהיגי היהודים בירושלים שרודפים את ישוע המשיח. ההמונים היו צמאים לגאולה ושחרור משעבודו של קיסר רומי. ואם ישוע מציג את עצמו כמשיח, ההיגיון אומר שהוא חייב להיות אויבו של הקיסר. לכן פונים אליו ההרודיוסים והפרושים בדברים רכים שיש בהם חנופה, ומנסים להוציא ממנו דברי מרידה במלכות. יש פרדוקס מסוים בעובדה שהמתנגדים של ישוע מזדהים עם הצורך להשתחרר מעול הכיבוש הרומי, אבל מנסים להפליל את ישוע בתור מורד לפני הרשויות הרומיים, רק כדי להיפטר ממנו. לישוע עצמו לא היו כוונות למרוד במלכות, כי זו לא הייתה השליחות שלו. פסוק 15. הלכו הפרושים והתייעצו להכשיל אותו בדברו. שלחו אליו את תלמידיהם, יחד עם חסידי בית הורדוס, והללו אמרו, רבי, אנחנו יודעים שאתה איש אמת, ואת דרך אלוהים אתה מורה על פי האמת. גם אינך חושש מאיש, כי אינך נושא פנים לאיש. על כן אמורנה לנו, מה דעתך? האם מותר לתת מס לקיסר או לא? דברי השואלים משקפים את הצביעות, כפי שיתיח בפניהם ישוע, והם אירוניים במידה רבה, משום שלמעשה הם אומרים את האמת בשעה שהתחנפו. דבריהם מחדדים את ההבדל בין הצביעות שלהם ליושר של ישוע. החנופה חושפת את חוסר ההיגיון שבדבריהם, משום שהם היו צריכים להבין, כמו שהקורא כבר מזמן הבין, שאת ישוע אי אפשר לקנות בדברי חנופה. הם קיוו לגרור את ישוע להשמיע דעות שיוכלו להתפרש כמרידה ברומי, ולכן שיבחו אותו באומרם שהוא אינו חושש מאיש ואינו נושא פנים לאיש, כשהכוונה היא לקיסר ולהורדוס נציגו בירושלים. נשא פנים כמו הדר פנים והכיר פנים הם ביטויים שמצביעים על יחס מועדף כלפי מישהו, ובמסורת המקראית הביטוי מיוחס בדרך כלל לאלוהים, כמו שנאמר בספר דברים, פרק י' ופסוק י' ז', אדוני אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האלונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד. ישוע מבין שהם לא מחפשים את תשובתו, אלא רוצים להפילו בפח. אם יגיד להם שלא לשלם מס לקיסר, הוא יואשם בבגידה והמרדה. ואם יגיד להם לשלם, הוא לא יכול להיות לפי דעתם מלך המשיח, משום שהמשיח נועד להביא גאולה שלמה גם מעול הכובש הזר לפי דעתם. המס שעליו מדברים הפרושים הוא המס הרומי על התוצר החקלאי ועל הרכוש. המוסדות היהודים עזרו לרומאים לאסוף את המס, אולם בקרב העם הייתה התמרמרות רבה על המסים שהיו כבדים, והתנגדות למס הייתה על בסיס דתי בעיקר. עד למאה הראשונה אין עדויות להתנגדות לתשלום מס לכובשים זרים, כנראה מפני שהעם היה משוכנע עד אז שהכיבושים של הצבאות הזרים היו תוצאה של משפט האלוהים על חטאי העם, ולכן הם נכנעו לכובש בסופו של דבר. המיסוי הרומי היה לעובדה מיד לאחר הכיבוש בשנת 63 לפני הספירה, אבל המפקד של שנת 6 לפני הספירה, שבו יהודה נהייתה כפופה ישירות לרומי, הצית את אש המרד של יהודה הגלילי, שהציס את הרוחות והביא להתמרמרות שהייתה הבסיס לשאלה של המתנגדים לישוע. אותה התמרמרות תביא בסופו של דבר למרד ולחורבן בשנת 70 לספירה. השאלה ששאלו המתנגדים הייתה מוחשית ואפילו בוערת ליהודים של הזמן ההוא, ולכן אי אפשר לטעון שהיא נוסחה במיוחד להזדמנות זו. ישוע הבחין בפגיונות שהסתתרו מאחורי המילים הרכות. הבחן ישוע ברשעתם ואמר, למה אתם מנסים אותי? צבועים, הראו לי את מטבע המס. הגישו לו דינר. הדינר הרומי הייתה מטבע רשמית וחוקית בארץ ישראל. המטבע שבה שילמו את המס לרומאים. זו הייתה מטבע מכסף, מצידו האחד של המטבע הייתה חקוקה דמותו של הקיסר, כנראה טיבריוס, מאותרת בזר של עלי דפנה, ומסביבה הכתובת טיבריוס קיסר אל ובנו של אגוסטוס. ומעברו השני הייתה חקוקה דמות של אישה יושבת לקיצור של התואר אפיפיור עליון, פונטיף מקסים. היהודים השתמשו בה למרות הדמות שהייתה חקוקה עליה, דמותו של הקיסר, שהיה גם אלוהים ברומא. המטבעות הקטנות יותר לשימוש יומיומי היו מטבעות נחושת, ללא דמותו של הקיסר. מסתבר שישוע לא הייתה מטבע בסכום כה גדול כמו הדינר הרומי, והוא היה צריך לבקש מהם שיראו לו אותה. האיסיים, את הקבוצה היחידה שסרבה בתוקף להחזיק דינרים של כסף, בטענה שאסור להחזיק מטבע עם דמות שחקוקה עליה. אבל ישוע לא היסס לאחוז בדינר ולהשתמש בו כדי להמחיש את טענתו. שאל אותם, של מי הדמות הזאת והכתובת? השיבו, של הקיסר. אמר להם, אם כן, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. תשובתו הייתה תמציתית וקולעת. הוא צידט בתשלום מס לקיסר, ובזאת הרחיק מעליו את החשדות למרידה במלכות. הוא אמר להם שהם חייבים בתשלום המס לקיסר, על הדרכים הרומיות, הסלולות היטב שעליהן נעו, על השלום הרומי הידוע, פקס רומנה שממנה נהנו, ועל חיזוק קשרי המסחר של ארץ ישראל עם יתר חלקי הקיסרות. אבל הוא מבדיל בין מה ששייך לקיסר ומה ששייך לאלוהים, ובכך רומז שהקיסר הוא ההפך מאלוהים. תשובתו מזכירה את הטענה שהשמיע במשל הקורמים, שבו רמז למנהיגי הדת שהם לא נתנו לאלוהים את המגיע לו מהם. התשובה היא חד משמעית באשר לשאלה שנשאל, אבל הוא אינו מגדיר בדיוק מה הם הדברים של הקיסר, חוץ מהמס השנתי. אפשר לשער שהדברים של הקיסר הם הדברים שאינם מנוגדים לדברים של אלוהים, וכאן אפשר לפרש את ההכרזה גם כביקורת סמויה נגד ההורדוסיים שניצבו מולו, אשר נתנו לקיסר את נשמתם, דבר שישוע מתנגד לו נחרצות. לפי התשובה של ישוע, אין גבול ברור בין מה ששייך לקיסר ומה ששייך לאל, וצריך לדון כל מקרה לגופו, במצב הקשה של שיעבוד לממלכה זרה. כאשר הדרישות של הרשות המדינית אינן מתנגשות עם דרישות האלוהים, אפשר לציית לשניהן, כמו שהתאר שאול בהרחבה באיגרת אל הרומים בפרק י"ג. בשלב זה שחרר הקיסר את היהודים משירות בצבא הרומי ונתן להם חופש פעולה דתי נרחב, דבר שהקל על ישוע את ניסוח התשובה להורדוסיים. הבעיה נוצרת במקרה של התנגשות בין דרישות האל לדרישות הקיסר. כמו שמסביר שאול באיגרת אל הרומיים, הכלכלה, המיסוי והמשפט נמצאים בצדק בידיים של השלטונות, וזהו רצון האלוהים, שיתקיים סדר שיחייב את כולם, אבל במה שנוגע ליחס כלפי אנשים, כאן הסמכות היא של האל, ועלינו לכבד את האדם שנוצר, שנברא בצלם האלוהים. אנו יודעים שלאמיתו של דבר, אלוהים שולט גם ברשויות שאינן כפופות לו ישירות. הפרוטסטנטים היו אלה שיותר מכל צידדו ברעיון של שני התחומים, הקודש והחול, כל תחום והדרישות שלו. זוהי הפרדה מלאכותית, משום שברוב המקרים קשה להפריד בין התחומים. הקודש יכול להתבטא גם במקום המוזנח ביותר, אם האדם מקדש אותו בחייו. היהדות והנצרות מכירות בכך שהרשות המדינית היא תוצאה של רצון אלוהים, גם אם היא פועלת בניגוד מוחלט לרצונו. תשובתו של ישוע הייתה מחוכמת ועמוקה. הוא לא רק נמנע מהמלכודת שהוצבה בפניו, אלא מנצל את ההזדמנות כדי להעביר מסר לימודי חשוב בצורה תמציתית וקולעת. ולחוקרים לא היה מה להוסיף עליה. כשומעם זאת, השתוממו, הניחו לו והלכו. בימות הנוכחי עלתה העוינות של המתנגדים לישוע מדרגה נוספת. הפרושים וההורדוסיים תקסו יחד עצה כיצד להפילו בפח. הם ניגשו אליו במעטה של חנופה, התנהגו בצביעות, ולבסוף סרבו להודות בכישלונם ולנסות לשאול את עצמם אם הם אולי טועים בדרכם. הם פשוט הולכים לדרכם, וכפי שנראה מיד, ממשיכים בניסיון להפילו בפח. קשה לצייר תמונה שלילית יותר על מנהיגי היהודים. בשלב זה מתברר לעם שישוע אינו המשיח הגואל שלהם, ושהוא לא בא לפרוק את עול המלכות של אדום ורומי. בנקודה זו אפשר לטעון לניצחון חלקי של הפרושים, משום שחלק מהעם שנהר אחריו סר ממנו ברגע שהוא הכריז שהוא לא המשיח הגואל משעבוד. ראינו איך ההמון היה לצידו כשנכנס לירושלים ובשעה שטהר את המקדש. והנה יעברו ימים ספורים בלבד, ובשעת הצליבה העם לא יעשה דבר להצלתו. להפך, ידרוש את צליבתו. וכנראה מפני שהבין שאין לצפות ממנו שיגאל אותם מהרומאים. מצבו של ישוע הורע. הפרושים הם מתנגדיו משכבר הימים. אנשי הורדוס ראו בו סכנה לשלטון שבצילו חסו וממנו נהנו. וכעת ההמון החל לסור ממנו. נשארו הצדוקים. ההיגיון אומר שישוע שונא את הפרושים, ולכן יכול לאהוב אותם. אבל בתורתו של ישוע, כמו בתורתם של הפרושים, אמונת המשיח קשורה בתחיית המתים, והצדוקים הרי כופרים בה. לכן הם פונים אליו בשאלה, שוודאי הייתה מתהלכת אצלם כדי לקנטר את הפרושים, שאלה שהייתה קשורה לתחיית המתים. ובשאלה זו נדון בתוכניתנו הבאה. ועד אז, כאן באולפן דני, המאחל לכולכם ליל מנוחה מירושלים.
נכון ליבי אלוהים, השירה בזמרת כבודי. נכון ליבי אלוהים, אורך בעמים אדוני, ואזמרך Zaberav kvodi nachon.